שלום לכל מאזיני הקו היקרים, זוכים פה לעשות סיכום שבת קודש פרשת נוח. היינו עם הרב בראשון לציון, זכות עצומה שנפלה בחלקנו. נשתדל להגיד את הדברים בצורה הכי מדויקת שאפשר, אחרי שכתבנו אותם במקום הקדוש הזה בהשראה של הבטטת של הרב, לראות את התמונות של בית המקדש, להשראה הטובה שנזכה לדייק בדברים ולהגיד אותם על הצד הטוב ביותר. ערב שבת הרב הגיע לפה ושאלו את הרב, מה העניין שצריך לעשות שלוש תפילות כנגד אברהם, יצחק ויעקב? שאלו את הרב גם לגבי הסעודות של שבת, כידוע שכל סעודה היא כנגד אחד מהאבות. אז הרב הסביר, אני אתן לכם ממתק, הרב אמר. אברהם, האות השנייה של אברהם זה בית. האות השנייה של יצחק זה צדיק. האות השנייה של יעקב זה עין. מה זה? זה רמז. עין זה ערבית. יעקב תיקן עם תפילת ערבית, יצחק תיקן מנחה, לכן כתוב צדיק, צהריים. אברהם תיקן תפילת שחרית, לכן זה בית, זה בוקר. רואים שהכל מדויק, הרב שמח בזה, שמח את כולם פה. שאלו את הרב עוד כמה שאלות בכל מיני הלכות, ואז דיברו עם הרב על העניין של דג בסעודת שבת, האם יש דין לאכול דג או לא. הרב אמר, אין לזה מקור שחייב, יש ממרות שאומרים, אבל אני אספר לכם סיפור שהבעל שם טוב עזב את העיר מגורים שלו, הלך במיוחד למקום שהוא היה גר, כיוון שזה היה ליד נחל. ואז בנחל היה שם הרבה דגים, זה היה מצוי לו הרבה דגים. אז הסיבה שהוא הלך לשם בגלל הדגים, רואים כמה חשוב דג בשבת, עד כדי שהוא עזב את מקום מגוריו בשביל דגים. לכן חשוב מי שיכול לאכול דג, מי שאוהב דג, הרב אמר מי שזה מצער אותו, אין דין בשבת להצטער. יש דין להיות שמח, כל אחד מה שמענג אותו, אחד שהרופא אמר לו שהוא חייב לעשות ניקוי רעלים והשמחה שלו זה לא לאכול, אז שלא יאכל. אנחנו מדברים על אחד שזה עושה לו טוב. הרב אמר, תחשבו בהיגיון, בא לך אדם חשוב לבית, אתה תגיש לו פרוסה עם גבינה, לא. אתה תתן לו דג, תתן לו דבר מכובד, דג זה מאכל חשוב, זה הסיבה שאוכלים דג. אז הרב דיבר על הקופסאות שימורים, הרב אמר שזה ריח לא טוב, הרב לא מסוגל לחשוב על זה אפילו. הרב אמר, תוך כדי שהרב דיבר על זה, הדמיון עשה לו טוב. רואים כמה הדבר הזה לא באמת. ואז הסבירו פה אחד שעובד בדגים, הוא אמר שהדקטונה הוא לא דג רגיל, זה שמעובד. הוא עובר תהליך בישול במים, במלח, בשמן. זה הסיבה שזה באמת ריח אחר וטעם אחר לגמרי. אבל שאר הדגים הם באמת טובים ובריאים, וגם זה, יש בזה דבר מכובד. לכן זה העניין לאכול דג. אז דיברו עם הרב על מוח, לב וכבד. ידוע שזה לא טוב לאכול את זה, כמו שכותב האריזל. אבל הרב הסביר שמי שיאכל מוח, לב או כבד, אבל והמטרה שלו היא מטרה אמיתית, והמטרה שלו היא מטרה בשביל בריאות, כי ידוע שמי שאוכל לב או כבד, יש כאלה שזה מחזק להם את כל המערכת, נשים אחרי לידה וכזה, אז צריך להגיד בפה, תגידו בפה, אני אוכל את זה בשביל בריאות, זה לא יזיק לך. כשאדם אומר בפה, אני אוכל בשביל בריאות, זה לא יזיק לו. אז כשאדם יעשה את זה, במטרה האמיתית הזאת, שימו לב איך הרב מלמד אותנו, כל הזמן תהיה טהור, תהיה נקי. תגיד גילוי דעת לפני השם יתברך שהמטרה, שמה שאתה עושה היא מטרה אמיתית וטהורה, אתה תראה שלא יזיק לך. לכן מי שיאכל את הדברים האלה, ובעצם הוא יעשה את זה בתמימות, והוא מבקש מהשם שהוא לא יזיק לו כי הוא בא לאכול בבריאות, אז הדברים האלה לא יזיקו אותו. ואז הגיע לפה אחד מהרבנים שמפיצים תורה וחיבר ספרים, הרב פתח את הספר שלו וסיפר לו שבדיוק השבוע הוא נתן מתנה לאחד מהאנשים שמתחזקים את הספר שלו, והוא דיבר עם הרב על איזה עניין, שמי שחי, שכל דבר הוא מת השם והכל זה לטובה, אז הוא כבר חי במקום אחר לגמרי, הוא בגדר בחינת עולם הבא. אז הרב אמר שמי שחי בתפיסה הזאת הוא נקרא בעולם הבא. תוך כדי שהרב מדבר איתו על המושג הזה שלעזוב את תפיסות העולם הזה, ולהבין שכל מה שקורה לאדם זה משמיים, וככה אתה חי בבחינת עולם הבא, הרב פותח את הספר שלו, וזה מה שיצא בהצלחה פרטית. הרב אמר לו, ראית? הכל דבריך נאמרו באורך הקודש, אשריך שזכית. הרב הרחיב על זה, אני אספר את זה אחרי זה. אבל הרב דיבר איתו אחרי זה על עוד נושא, שיש סוגי רבנים שהם גבורות, יש סיטרא דחסד ויש סיטרא דגבורה. יש כל מיני הנהגות. יש רבנים כאלה ויש רבנים כאלה. הרב המליץ, תמיד תדעו, אני נותן לכם העצה, לכו תמיד לרבנים שהם יבינו אתכם, בפרט בדור האחרון שאנשים כל כך עוברים קשיים, אל תחפשו את האלה שבאים אליך בדין, בגבורות. תמיד תלך עם המקום הזה שיבינו אותך, כי ככה האדם בדור הזה יצליח יותר. וזה זה, זה, זה גם הדרך שהרב מלמד איך לחנך ילדים, איך להבין את הנוער היום. הכל על ידי חום ואהבה. כשאדם יכיל ויבין את הילד, הגיע בחור אחד, אמר, הרב, אני לא מוצא ישיבה. הרב אמר לו, אתה לא מוצא עמידה, אתה לא מוצא ישיבה. מה הכוונה? אתה לא מוצא מקום שנוח לך להיות בו. אף אחד לא מבין אותך במקום שאתה נמצא, לכן אתה לא מוצא ישיבה. אם יבינו אותך, אתה תראה אחרת לגמרי, אתה תמצא את עצמך. רואים שכמה חשוב בתור רב, כל אחד ששומע את זה, להבין את הנפש שעומדת מולך. לפעמים אתה יכול להתעסק בדיני נפשות ממש. אתה יכול לפסול אנשים ולהכחיד אנשים ולזרוק אותו לרחוב, וזה הוא ודורותיו אחריו. אתה מאבד פה נשמות. כמה חשוב להכיל כל אחד, לדבר ללב של כל אחד, כדי שהוא יבין אותך, שאתה תבין אותו, ובעזרת השם האדם יצליח. לאחר מכן, הרב עשה השכבה למחרת לרב עובדיה, זה היה יום ההילולה, רב ישראל מרוז'ין. ועד הרב סיפר שהאדמו"ר מבעלז היה עושה הילולה בזין באדר למשה רבנו. איך יכול להיות? משה רבנו. ממשה עד משה, לכאורה למה צריך השכבה למשה רבנו? הרב הוכיח מכאן שגם הצדיק הכי גדול, אם תעשה לו השכבה, זה מעלה לו את הנשמה. לכן חשוב מאוד לעשות השכבה, זה דבר שמאוד מועיל. כל לימוד, כל ברכות שאדם עושה לעילוי נשמת, זה מרומם את הנשמה לאין ערוך. אז הרב דיבר על חשיבות של הרב עובדיה, מה שהוא עשה בעולם. גם הנכד של הרב עובדיה היה פה בשבת. הרב שיבח אותו מאוד. שיינו שזכינו למתנה כזאת בדור. ואז דיברו עם הרב, אחרי השיעור, אחרי הקידוש, דיברו עם הרב על הרבה נושאים מאוד מעניינים. ואז תלמיד החכם שאל את הרב, איך יכול להיות שרואים שיש נשמות ממש מיוחדות, כמו אריזל, כמו רשב"י, כמו משה רבנו, כמו רבי נחמן, בעל שם טוב. זה נשמות שעשו רעש גדול בעולם, הם הורידו תורות כאלה חשובות בעולם. האם יש פה נשמות, יש פה סוג של מי יותר ממי? הרב אמר, מי שבא אליך עם גישה ואומר לך אריזל יותר מהבעל שם טוב או הפוך, זה אומר שהוא לא מבין במושגים האלה. אנחנו חיים בעולם הזה במושגים של מרוץ מכוניות, ואז אתה עושה חשבון, שנייה, איזה מכונית מהירה יותר, ואתה אומר, זאת יותר מהירה. אתה חושב שככה זה בנשמות של הצדיקים? ממש לא. יש יחידי הדורות, הם נקראים, שזה בעצם סוג של בניין אחד ארוך, עם קומות ויסודות. יש קומה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. הנשמה הראשונה זה משה רבנו. משם זה התחיל. אחרי משה רבנו בא רשב"י. אחרי רשב"י בא האריז"ל. כל אחד גילה תורה אחרת. גילה חידושים אחרים. הוא הוריד את התורה לדור, בהתאם לדור שלו, מה שהוא הורשה לו לגלות. אחרי זה בא הבעל שם טוב. אם הבעל שם טוב בדור שלו, הגיע האור החיים הקדוש, שהוא היה באותו דור, הגיע איתו הרמח"ל, הרש"ש, כל אלה היו בבחינת אותו דור. לאחר מכן הגיע רבי נחמן, ועד שיבוא המשיח, אין יותר. המשיח הוא בעצם האחרון. והמיוחדות שבנשמות האלה, שהם כמו גוף אחד. אתה לא יכול להגיד שרשב"י הוא יותר ממשה או הפוך. רשב"י ומשה זה בחינה אחת. פשוט זה קומה ראשונה, זה קומה שנייה, משה הוא היה קומה ראשונה. אחר עבר רשב"י, קומה שנייה. רשב"י בלי משה לא היה מגיע לאיפה שהוא הגיע. ההשגות שהורשה לו לגלות זה רק אחרי משה. אותו דבר רשב"י. רשב"י גילה את מה שהוא יכל לגלות בגלל משה. אותו דבר הארי, הארי גילה אחרי רשב"י. זה אומר שכל אחד, נכון שהוא השיג יותר, הארי הוא גילה הרבה יותר. אבל הכל מהמקום שהוא בא. הכל זה מרשב"י, ממשה רבנו, אז יוצא שהכל זה בניין אחד. לא צריך להגיד מי יותר, מי פחות, הכל זה בחינה אחת. יוצא שגם האחרון, שזה רבי נחמן, זה משה רבנו, זה אותה בחינה. כביכול, זה בחינת משה שבכל דור ודור. ממשה עד אליו זה בניין אחד ארוך, לכן אין פה שום סתירה. לכן הדבר הזה, הוא מיישב את הדעת של הרבה ששואלים איך יכול להיות, איך הוא יזכה לדרגות, איך הוא יעיד על עצמו. ממש לא סותר. לפי זה הכל מבואר. ואז דיברו עם הרב על המעלה של תיקון הכללי. הרב אמר שזה מתנה, אחת מהמתנות הכי גדולות שרבי נחמן גילה זה תיקון הכללי. כי התיקון הזה הוא בעצם לוקח את התהילים ועושה אותם לפי הסדר. כידוע שהתהילים הם לא לפי הסדר. כללו תפילות דוד בן ישי, זה באמצע. ולאחר מכן מגיע עוד פרק תהילים שדוד המלך חיבר, תהילה לדוד. רואים שמפורש שהסדר של התהילים הם לא לפי הסדר. כי אם הם לא לפי הסדר, היה תחיית המתים מזמן. הגאולה הייתה בה. העניין של תיקון הכללי שהוא בעצם עשה פה סדר, לקח 10 פרקים וישבה אותם ליחידה אחת וגילה לנו שזה הסדר הנכון. לכן המעלה שלהם מאוד חשובה, כשאדם יגיד אותם, לכן הרב אמר לא לדבר באמצע, כי זה כמו יחידה אחת, זה כמו פרק אחד. אל תדבר באמצע, אתה אומר את זה, תגיד את זה, הרב פעם אמר להגיד את זה בעמידה, בכוונה, בפה, להגיד שתשמע את עצמך ולהגיד את זה ברציפות, ככה אתה תקבל את ההשפעה שיש בדבר הזה. לכן זה מאוד חשוב, שאלו את הרב באיזה גיל הוא גילה את זה. הרב אמר בערך 30, פתאום הרב חזר בו ואמר, תקשיבו, אני אגיד לכם כלל. לעולם לא שייך להגיד אצל צדיק שהוא גילה השגה בגיל מסוים, ולפני כן כביכול הוא לא השיג את זה, כי אצל הצדיק הכל היה מההתחלה. לא, זה לא שהוא עלה, הזדקך, השיג השגה ואז הוא מגלה אותה. ממש לא. כל ההשגות שהוא מגלה, הכל היה תמון בו, פשוט הוא החליט לפי זמן מתי לגלות. הכל היה ידוע לו, התפיסות שהוא תופס, שהוא מגלה לך, זה לא כי היום הוא השיג אותם. ככה הוא אחז מההתחלה. פשוט יש זמן לכל דבר, מתי הוא מחליט לגלות אותם, מתי הוא מרשים לו מהשמיים לגלות אותם. לכן רבי נחמן, זה שהוא גילה את התיקון בגיל מסוים, זה לא אומר ששם זה התחדש לו. לכן שהוא ידע את זה עוד מראש, הרבה פעם הביא את המשל לחבית יין. זה שאתה רואה מהחבית יין שיוצא יין, זה לא אומר שרק עכשיו יש יין בחבית. מאז הוא מתמיד היה יין, פשוט עכשיו פתחת את הצינור. ככה זה הצדיק, הכל תמון בו, כל ההשקפות, כל ההשגות, כל מה שמדבר איתך על השם, אנשים חושבים שזה מה שקרה עכשיו. זה קרה מאז ומתמיד, והכל בכלל ברוח הקודש נאמר. הכל פה בזה, זה השגות נוראות. רואים שכל התורות האלה שהורידו בעולם, הנשמות האלה, הצדיקים האלה, זה תורה שיד היום חיה וקיימת, היא מדברת אליך היום, לא פעם. אז זה נכתב, לא הבינו מה הקשר. היום הכל מובן, למה? כי הכל נאמר ברוח הקודש. זה כשהרב דיבר על כל הנשמות, ואז הרב דיבר על כל העניין שהצדיקים לא נרכבים בקבר, הם חיים וקיימים. הרב אמר, אתה הולך לדוד המלך, דע לך שהוא חי וקיים למטה. הוא נמצא והגוף שלו לא נרכב. הרב סיפר על נועם מלימלך, אומר הרב, אני אתן לכם דוגמה. נועם מלימלך ידוע שבשואה הרבה יהודים עברו שם וכתבו פתקאות וזרקו על הציון. אז הנאצים חשבו שזה כסף, אז הם חפרו שם, ביקשו לחפור, ואף אחד לא רצה לחפור. האחד שניסה, שביקשו ממנו, סירב, הרגו אותו. השלישי הסכים, חפר, הגיעו לארון, חלבו שם כל הכסף, פתחו את הארון גבוהה, הם רואים את הנועם מלימלך, ורואים את הזקן שלו רטוב. והוא נפטר הרבה לפני, איך יכול להיות? הרי הרטיבות זה כביכול מהמקווה, מהטהרה שעשו לו. אז איך זה עדיין רטוב? אז הרב הסביר, רואים מכאן שאצל הצדיקים אין עבר, הווה ועתיד. אצלנו יש שעון, עכשיו, לפני שעתיים, אצלו אין את זה. צדיק הכל חי וקיים הרגע. עכשיו עשו לו טהרה, עכשיו הוא חי, עכשיו הוא נפטר, זה אותו בחינה, לכן הגוף שלו לעולם לא יכול להירכב. זה הסוד של הנשמות של הצדיקים שהם לא נרכבים. ואז שאלו את הרב לגבי איזה דבר תורה מליקוטי מוהר"ן, אותו יהודי פתח ליקוטי מוהר"ן, וביקש מהרב שיסביר תורה עין ב', הרב פתח ואמר כתוב דה, כל מקום שכתוב דה, תדע שרבי נחמן בא להגיד פה איזה סוד, זה לא סתם הוא אומר את זה. ואז כתוב שם שכשאדם נמצא במקום של צדיק ורואה צדיקים, אפילו אם הוא לא לומד תורה מפיו, זה כבר חשוב. כל שכן אם הוא משיג ושומע שיעור תורה מפיו, אז הוא אמר, מה הכוונה רואה? מה, רק לראות את הצדיק, מה כתוב פה? אז הרב הסביר, ברגע שהם מסתכלים עליך בשמיים ורוצים לדון אותך, מסתכלים עליך איפה אתה נמצא. אם רואים אותך נמצא במקום של צדיק, בבית כנסת, אתה נמצא ברשב"י, אתה נמצא במקום של מקום קדוש, כביכול רואים אותך, לא שאתה רואה את הצדיק, רואים אותך בשמיים בשעה שבאים לדון אותך איפה אתה נמצא, באיזה מקום אתה אוחז, ואם אתה מצטופף תמיד במקומות קדושים, אז לא דנים אותך, דנים אותך לזכות. זה החידוש. זה לא הכוונה שאדם מסתכל. אם אדם רק מסתכל, זה בגדר תפסו בבגדו. אדם כל הזמן נמצא, יש הרבה אנשים שנמצאים ועושים את ההפך דעת תורה של הצדיק. כל הזמן נמצאים בגוף, אבל לא באמת חיים וקיימים עם הדעת שלו. המטרה זה לא רק לתפוס אותו בבגד שלו, להיות קרוב אליו, לדמות אותו בלבוש. המטרה זה ללכת עם ההשקפה שלו, מה שהוא מלמד, לחיות עם זה, להאיר פנים, אהבת חינם, זה כל המטרה. ברגע שאדם רק נמצא, זה לא יפעל, אבל כשאדם בשמיים מסתכלים עליו, שהוא רק נמצא בכזה מקום, זה כבר משפיע עליו לטובה. ואז כותב שם רבי נחמן, שמה כל המטרה אצל הצדיק? מה מיוחד בצדיק שאין באדם רגיל? רב הסביר, כמו שאמרתי לכם קודם, שהגוף שלו לא נרכב. למה? כי הוא בגדר אפר, נפשי כאפר לכל תהיה. כשאדם זוכה להיות שכן לאפר בחייו, אז גם אחרי מותו האפר לא ישלוט בו. הרי האפר תופס אדם שהוא בעל גאווה. אז אחד שהוא בעל גאווה צריך להשפיל אותו לאפר. לכן הוא מתרכב. אבל צדיק שהוא זכה לבטל את עצמו. וכל מה שעובר עליו, הוא תולה בהשם את דברך. הוא נמצא בעולם הבא, הרי הוא משווה את זה לשבת. סעודות שבת זה בחינת עולם הבא, מה העניין? כי שבת, כל המהות של שבת, מי ששומר שבת אחת, גם אם הוא עשה את כל העבירות, כמו שכותב הטור, אפילו כמו בדור אנוש, מוכלים לו. כי המהות של שבת זה בעצם, אני מאמין שהשם ברא את העולם. ויחולו. מה אתה אומר ויחולו? מה העניין להגיד את זה, להזכיר את זה כל הזמן? המטרה בשבת זה שיהודי יפנים שלא, שמה שהוא עבד כל השבוע זה לא הוא עבד. שמתברך עשה את הכל. והראיה שהנה אני לא עובד בשבת. אף על פי שיציאו לך הרבה כסף, אתה לא עובד, אתה מבין? שמי שעבד זה השם יתברך. השבת זה בעצם גילוי דעת שכל מה שקורה בכל השבוע, הכל השם יתברך. זה בעצם ההכתרה של המלך. שבת זה בעצם ההכתרה של המלך. והלכו השמיים והארץ, תמיד שכל הנבראים תחוקק את האלוקות של השם בכל הבריאה כולה. כך הרב הסביר. ממילא, שבת זה עולם הבא. כי הבחינה של העולם הבא, שהגמרא רוצה להגדיר לך בפסחים מה קורה בעולם הבא, מה אומרת שבעולם הזה אתה רואה דבר רע, מה אתה אומר? לא הולך לך בפרנסה, לא הולך לך במשהו, צרות, מישהו מת, מה אומרים דיין האמת? שקורה משהו טוב, אדם זוכה בכסף או משהו, מה הוא אומר? טוב והמתיב. לעתיד לבוא אומרת הגמרא, מבחינת העולם הבא, מה הכוונה? על הכל יגידו הטוב והמתיב. גם מה שנראה רע, יתברר לעתיד לבוא שהוא לא רע. נמצא שמי שחי בתפיסה הזאת, באמונה הזאת, שכל דבר, שכל המאורעות שלו הם טובים, הוא לא מבין את השם, כמו שנמלה לא מבינה בן אדם ביחס, כל שכן, וכל שכן בן אדם כלפי השם, אתה בחיים לא תבין את השכל האלוקי. אומר הרמב״ם, מי לא ידעתי ויטיב. אם אתה יודע מי זה השם ידברך, היית הוא בעצמו. בחיים אתה לא תבין את השכל האלוקי. לכן אתה אף פעם לא יכול להבין, כמו שהרב תמיד אומר, הם שאלו את הרב, תגלה לנו על איזה שוטר אחד שטוענים שהוא מת, וכבר עשו לו מצבה, והמשפחה יודעת שהוא חי. הרב אולי יגלה לנו, אינו איפה השוטר הזה נמצא, אנחנו יודעים שהוא חי. הרב אמר, הנסתרות להשם אלוקנו. הרב לא נוטה לספר דברים. הרבה פעמים הרב יודע ורואים בחוש, אני רואה פה דברים שהרב עושה רואה ברוח הקודש מלאה. אז איפה זה עומד? למה פה כן ופה לא? הנסתרות להשם אלוקנו. השם לא רוצה שכל דבר יהיה ברור. אם כל דבר יהיה ברור, לא יהיה בחירה. בכוונה באנו לעולם הזה, זה עולם של ניסיונות, זה עולם של דמיונות, חלי התמורות, יש פה הרבה הרבה שיגונות, כל מיני דברים שלא נראים ברורים. והעולם הזה מצליח להפעיל על האדם, להחשיך לאדם, לעשות הסתרות. ברגע שבן אדם יוצא מכל הדברים האלה, הוא מבין שהשם, יש פה מישהו רוצה לבלבל אותי, ואני לא מתבלבל. השם מניק את העולם, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה הכי טוב, הוא נקרא בבחינת העולם הבא. ואז מה קורה? ואז הוא נהיה בחינת עפר, הוא מתחיל להתבטל. אין לו גאווה. הרי מאיפה מגיע גאווה? שזה שורש כל העבירות. הגאווה מגיעה ממקום שאדם תופס את עצמו כאחד שמבין עניין, וכשלא הולך לו, אז הוא מתעצבן. למה? כי אני קיים. אז למה לא הולך לי? הרי תכננתי ללכת למקום כזה וכזה. ואם זה לא הלך לפועל, אז אתה מתחיל לקרוס. רציתי שיהיה לי שלום בית ואין שלום בית, אתה מתעצבן. אתה רוצה פרנסה ואין לך, אתה מתעצבן. כי אתה רואה את עצמך. אתה לא מבטל את עצמך לפני השם. ואם אתה תתבטל ותבין, אני לא קיים, אין לי גאווה. השם הוא המלך, הוא היחיד בעולם. וכל הרצון שלי, כמו שהרב בכה בהושענא רבה, שימו לב, על מה הרב בכה? הרב אמר, נמאס לשמוע כל היום את הקולות האלה של האנשים שכל הזמן מה הם מבקשים? תן לי ותן לי. כל הזמן חיים את עצמם. מתי כבר יבואו עם ישראל ויבקשו את המלכות שלך, השם? זה מה שמציק לרב. עד מתי הנבראים כל הזמן יהיו, והפלא שהשם שומע אותם ונותן לנו. אדם יבקש, השם ייתן לו מה שהוא רק רוצה. אבל את המלך אנחנו לא מבקשים. כל אחד חי את החיים שלו. איך אומרים, רוצה לגמור את 120 שנה, שיהיה לו הכל טוב, שיהיה לו ילדים, פרנסה, שלום, שהכל ילך על מי מנוחות, ברוך השם, זה הכי טוב. זה ממש לא נכון, לא בשביל זה באנו לפה. 120 שנה באת לפה לחגוג, שיהיה לך טוב, שיהיה לך ילדים, שהכל, נו ואז מה? ואז הבא אחריך, אותו דבר, איפה התכלית? התכלית זה לא להישאר בגלות, התכלית שנבקש גאולה, זהו, זה הבקשה. מה שיהודי צריך לבקש זה רק גאולה. שרק להשם יהיה טוב, שמלכות השם, שכולם יבינו שיש רק השם בעולם, שכל המאורעות שלך לא יציקו לך, שתגיע למקום כזה שאתה יכול להגיד, השם תודה, כל מה שקורה לי, אני לא מבין, אני יודע שזה לא הדבר הכי נוח שיש, אבל אם אתה עושה את זה, זה הכי טוב שיש. אין דבר יותר טוב מזה. כשנגיע להשגה כזאת, הגענו לבחינת עולם הבא. האדם חי את התפיסה הזאת, הוא חי בעולם הזה, בעולם הבא. והרב אמר, משתלם לכם להיות צדיקים. כי מי שיהיה צדיק, לא ירכב בקבר, הוא יקום בתחיית המתים. בדרך הרב אמר, הדבר מבהיל. מי שיהיה לו גאווה, הוא לא יכול לקום בתחיית המתים. זה טכני. דבר מפחיד. צריך להיזהר מהדבר הזה, כמה, לפחות שנעבוד על זה. האדם רוצה ועובד על הדבר.